שוב שלום ושנה טובה וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק. אנחנו בפרק נוסף, פרק חדש, פרק של ערב ראש השנה, והאורח שלי לקראת השנה החדשה הוא שחר בן מאיר, עורך דין שחר בן מאיר. אתם מכירים את השם הזה, אני מכיר את השם הזה, רובנו מכירים אותו מהשנתיים האחרונות, משורה של עתירות שהגיעו לבגץ ועסקו בשאלה שמהותה שחיתות שלטונית או אי-כשירות ציבורית, בעיקר בעניין של כשירותו של נאשם בפלילים להרכיב ממשלה. אנחנו יודעים שבזמנו בגץ קבע ששר לא יכול לכהן בממשלה כאשר הוא עומד לדין. הוא בעצם היה תגובה לממשלת רבין של 92, שבה כיהנו כסגן שר רפאל פנחסי ולאחר מכן כשר אריה דרעי, ובגץ הורה לראש הממשלה אז רבין לפטר אותם אם הם לא יתפטרו בעצמם, מכיוון שלא יאהב ולא נכון ששר יכהן בממשלה כאשר הוא נאשם בפלילים. הבעיה היא שיש לקונה בתקנה הזאת, בחוק הזה, והוא לא חל על מי שמרכיב את הממשלה, כי בעצם הממשלה מתמנה על ידי ראש הממשלה, נכון שהשרים נשבעים בכנסת, אבל את ראש הממשלה, מי שמטיל עליו את המלאכה להקים ממשלה, הוא נשיא המדינה, הוא בעצם חסין מכל ביקורת, לא ביקורת משפטית ולא ביקורת אחרת, מהותית, מנהלית. וכך יצא שבעצם המחוקק לא נתן לדעתו בשאלת ראש הממשלה, כי כנראה שאף אחד לא העלה על דעתו בזמנו שזה אפשרי. הבעיה היא שמאז כבר ראינו שהכל אפשרי. אז שחר בן מאיר הוא במידה רבה שליח ציבור, הוא מייצג אותנו בעתירות האלה, מייצג את האזרחים הטובים, את האנשים שחושבים שזה לא יאה ולא ייתכן שמי שהוא נאשם בפלילים, יכול להיות אפילו בעתיד יהיה מורשע בפלילים, אבל יהיה בתהליך של ערעור, יהיה כאן ראש ממשלה. בסופו של דבר העתירות האלה נדחו, אנחנו מכירים את בגץ ה-11-0 שבעצם דחה, למרות כל הניסיונות, את העתירה האחרונה, ובסופו של דבר המערכת הפוליטית הכריעה בעצמה, וזה אולי מה שבגץ רצה anyway, אני אדבר איתו גם על זה. שחר בן מאיר, עורך דין כאמור, הוא כבר 30 שנה בתחום, נשוי עם 3 ילדים, בדרך כלל הוא עוסק בתביעות ייצוגיות, בדרך כלל גדולות מאוד, כמו למשל תביעה ייצוגית שהוא זכה בה נגד תנובה על גביית מחיר מופרז בנושא מחיר הקוטג'. זה רק דוגמה אחת. מעבר לפרנסה, שחר הוא איש בעל חוש צדק מאוד מפותח, והוא משקיע רבות מזמנו, ואני מניח שגם מהונו, בעתירות שהמשמעות שלהן ציבורית, וכמו שהוא אומר, הרבה יותר נכשלים בעתירות האלה מאשר מצליחים, אבל יאמר לזכותו ולהגנתו, ובאמת זה מעורר כבוד, שהוא לא מרים ידיים. ובכלל הוא אופטימי, בניגוד לרבים הם, ואני לא אזכיר שמות כרגע. גם על זה דיברנו בסופו של דבר. אז לקראת השנה החדשה, אני מקווה שתיהנו מהשיחה שלי עם עורך דין שחר בן מאיר. אהלן, שנה טובה, מה שלומך שחר?
שנה טובה, שלומי בסדר גמור.
יופי, טוב לשמוע. אני שמח שהסכמת לשוחח איתי. אני, כמו שאמרתי לך בשיחה המקדימה, אני אוהב לשוחח עם אנשים שמעניינים אותי, ואני לא מראיין אותם. אולי פעם זאת תוכנית רדיו בפורמט החדש, אבל כרגע הכיף שלי זה לדבר עם אנשים, לשמוע אותם, לפעמים קצת להידחף, אבל בקטנה, אני משתדל לתת לאנשים לדבר. ואיתך, קודם כל, אני רוצה לדבר איתך כי אתה בעצם מייצג אותי, גם בלי ששכרתי את שירותיך, אתה מייצג אותי כמו שאתה מייצג הרבה מאוד אזרחים תמימים או אנשים טובים שאין בעצם מי שמייצג אותם, ואנחנו מדברים עכשיו על, נקרא לזה במרכאות, השחיתות השלטונית, אוקיי? הסדרי השלטון. ובמקרה שאנחנו מדברים עליו, כמה שנים האחרונות זה נתניהו, ואולי נקפוץ למים באמת פחות או יותר אנחנו לפני ראש השנה, וממש בימים הקרובים המשפט אמור להתחדש, ונדמה לי שאנחנו עדיין בעדות הראשונה, העדות, החקירה הנגדית של אילן ישוע, אם אני זוכר נכון איפה אנחנו עומדים. לא, תכניס אותנו לעניינים.
כן, אנחנו באמצע, אולי קצת אחרי האמצע של החקירה הנגדית של אילן ישוע, בעצם החקירה הנגדית של בועז בן צור, שהוא העורך דין של נתניהו, הייתה כתבה, מאמר של ברוך קרא לפני כמה ימים, בוואלה, שהוא אמר שהשופטים לטעמו נותנים יותר מדי חבל לאורחי הדין של הנאשמים, לא רק של נתניהו, בניהול המשפט, וזה לא צריך להיות בצורה כזאת. אם אתה שואל אותי מה דעתי בעניין הזה, קשה לי להגיד לך. אני ראיתי שהם נותנים, לא חיכיתי למאמר של ברוך קרא, אני קורא את הפרוטוקולים של המשפט עצמו, אני לא מסתמך רק על הדיווחים בתקשורת, בכל פעם שהפרוטוקול עולה, אז אני קורא את הפרוטוקולים.
אתה מבקר שם גם?
לא.
לפחות מהסקרנות?
לא, מה, זה שיש לי את הפרוטוקול, זה מספיק, אני לא צריך לבקר. אז אני מסכים שהשופטים נותנים להם יותר מדי יד חופשית או מקלים עליהם. אני לא הייתי ממהר לגנות אותם בעניין הזה. תשמע, זה משפט חשוב, זה תיק משמעותי, תיק משמעותי לא רק בגלל שאחד הנאשמים הוא ראש ממשלה, אלא זה גם תיק שבעצם התקשורת, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על פודקאסט או משהו כזה, זה תיק שהתקשורת בישראל עומדת למשפט, אם היא מבינה את זה או אם לא מבינה את זה. בחלקה הגדול היא לא מבינה את זה. אז לכן זה תיק מאוד חשוב מבחינה ציבורית, ואני חושב שהשופטים נוהגים נכון, גם אם הם מקלים קצת או יותר מקצת, על הסנגוריה במובן הזה.
כן, אני מבין מה שאתה אומר, ואני לא חושב ש... קודם כל בוא נתחיל בזה שראש הממשלה שעומד למשפט כרגע, או ראש ממשלה לשעבר, שזה עניין מהותי ביותר לדיון הזה, כי יש לי תחושה, תקן אותי אם אני טועה, שברגע שהוא זז מהכיסא, ואני לא יודע אם הוא יחזור או לא, יש לי דעה בעניין הזה, אבל אנחנו לא נתעסק פה בפוליטיקה, אלא ברמה המשפטית, ברגע שהוא זז מהכיסא, כל האפיל הציבור, כאילו מישהו שלף את הוונטיל מהבלון הנפוח הזה, ויש הרבה הרבה פחות עניין, לפחות ככל שאני מרגיש. מה אתה חושב על זה?
תראה, מבחינה ציבורית, בוודאי שיש שינוי משמעותי, שהוא כבר לא ראש ממשלה, אלא הוא ראש ממשלה לשעבר. אבל אני מסתכל על זה עוד פעם, אתה גם שואל אותי, ואני גם מסתכל על זה, אני מסתכל על זה בעיניים משפטיות. לבית המשפט זה לא מעניין אם הוא עכשיו ראש ממשלה, או ראש ממשלה לשעבר. הדבר היחיד אולי שזה יהיה לו השלכה פרוצדורלית על המשפט, זה שאם הוא יבקש כל מיני דחיות, או לא להופיע וזה, אז הוא לא יוכל להשתמש בתירוץ, אני ראש ממשלה, אני אעסוק או משהו כזה. אבל מבחינת השופטים זה לא, אין לזה משמעות, אין לזה שום משמעות משפטית. יותר מזה, כשהם באים לבחון בעצם את השאלה אם הוא עשה, כשיבואו לבחון את השאלה אם הוא עשה את העבירות או לא עשה את העבירות, עדיין העבירות בוצעו במסגרת תפקידו כראש ממשלה, אמנם כשר תקשורת בחלק מהדברים, אבל כן, במסגרת תפקידו של ראש ממשלה, זאת אומרת, זה ברור לשופטים, זה ברור לשופטים שכשהם יצטרכו לתת את ההכרעה, הם קובעים פה נורמה משמעותית על כל מערכת השלטון.
כן.
בגלל שזה ראש ממשלה שעומד, גם אם זה לשעבר, ראש ממשלה שעומד למשפט על עבירות שהוא ביצע במסגרת התפקיד שלו.
זהו, עכשיו, רק נציין פה, ותקן אותי אם אני טועה בפרטים, שאולמרט, אהוד אולמרט, שהורשע בכל מיני עבירות, אחרי שהוא זוכה כמה פעמים, בסופו של דבר הורשע על משהו ש... איך נגיד, היה קשור לאחיו, כן הוכח, לא הוכח, לא חשוב כרגע, כל הסיפור, אבל זה לא היה בזמן כהונתו, זאת אומרת, העבירות לא יוחסו לו כשהוא היה ראש ממשלה, אלא כראש עיר וכשר.
כראש עיריית ירושלים.
ירושלים, ונדמה לי שגם היו אישומים, לפחות המניות של בנק לאומי, כשהוא היה שר כלכלי כלשהו, אני לא זוכר בדיוק.
שר האוצר.
כן, שר האוצר.
כן, אבל ההבדל...
זה לא היה ראש ממשלה, זה לא היה כראש ממשלה.
נכון, ההבדל גם עוד פעם, ההבדל בין המשפט של אולמרט לצורך העניין הזה, לבין המשפט של נתניהו, למרות ששניהם הואשמו, אולמרט, עוד פעם, כמו שאמרת, הזוקה ולא, שניהם הואשמו בשוחד, אז אולמרט עשה את עבירת השוחד הקלאסית, נקרא לה, הוא לקח כסף, הוא לקח כסף והעביר לאח שלו.
דרך אח שלו, כן.
לפי ההרשעה. אבל אצל נתניהו אין ספק שביחס לעבירת השוחד, ואני אומר את זה עוד פעם בתור מישהו שלא מאוהדה, ואין ספק שמבחינת בעבירת השוחד של נתניהו זה עבירה תקדימית, זה עבירה לקבוע שהמתת בעצם בשוחד זה שהוא קיבל לידיים שלו כלי תקשורת והוא עשה בו כרצונו, זה לא דבר רגיל, זה לא דבר שגרתי, אני לא אומר שזה לא יכול להיות עבירה, אני לא אומר כלום, אני רק אומר שאין ספק שזה משהו תקדימי.
אז פה, זה, כל פעם מרים לי להנחתה, ואני נורא אוהב את השיחה, את הדרך שבה השיחה הזאת מתנהלת, כי כל דבר מוביל לדבר נוסף. הקטע של וואלה, לצורך העניין, ופה הזכרת הסיקור החיובי, אגב סתם אנקדוטה, שמרתי תמונת מסך של עצמי מ-2016-2017, כשמחלקת החקירות של הרשות לניירות ערך, האוזר, אם אני זוכר, שמואל האוזר, התחילו את החקירות של כל העסקאות הפנימיות של בזק, יס, אז אמרתי, ואז התחיל וואלה, כי כולנו כעיתונאים ראינו מה קורה בוואלה, זאת אומרת, גם יש לנו קולגות, ואנשים לחשו, ואי אפשר היה לפספס את זה, זאת אומרת, ואני כתבתי מין איזשהו ציוץ, באמת שמרתי אותו בצד, שזה יהיה אירוניה, והטירוף הכי גדול בהיסטוריה, שראש ממשלה שמשווה את עצמו לגדולי עולם, צ'רצ'יל וכו', ייפול בסופו של דבר על כמה תמונות, עם פוטושופ או בלי פוטושופ של אשתו בוואלה. וכמובן שזה פרזה וזה הגזמה, אבל
זה לא הגזמה, זה לא הגזמה. נכון,
זה לא הגזמה. אני רוצה להשלים, זה לוקח אותי לאחד הטיעונים שבחקירה הנגדית, גם בן צור, אבל גם לדעתי ז'ק חן קודם, כל הזמן ניסו להביא, וביקשו, בגלל זה גם הייתה התחייה, להביא עוד ועוד תכתובות של אילן ישועה עם הרצוג, שזה עכשיו בכותרות, עם הנשיא, זאת אומרת, כשהיה יושב ראש מפלגת העבודה, ועם הרבה מאוד פוליטיקאים אחרים, ואני כל הזמן אמרתי, ואתה עכשיו יהיה תורך להגיד את זה, אני אמרתי, אין בעיה, הם עשו את זה מול כולם, רק שהיה ראש ממשלה אחד שיכול היה לתת לו את התמורה. זה בעיני הדבר המכריע.
אז יש שני דברים בהקשר הזה. אחד, מה שאתה אומר, אין לי בכלל ספק. אחד, זה הנקודה הזאת שאתה אומר. שתיים, וזה, אני גם כתבתי על זה, זה מאמר התגובה למאמר מצחיק של גדי טאו בארץ. חוץ מהנקודה שאתה אמרת, תשים לב לנקודה אחרת, וזה, אם אתה רוצה אחרי זה נרחיב גם בעניין של השופטים שהם נותנים את היד החופשית מדי. המסלול של הדרישות של נתניהו, הם לא מסלול של נתניהו לאורך או לעיתונאי, הם אפילו לא מסלול של נתניהו למנכ״ל, יש, אילן ישועה הודעה, אם נתניהו לא דיברתי מעולם, זה מסלול של נתניהו לבעלים, למעלה של שאול אלוביץ', ובו בזמן שנתניהו עושה את המסלול ממנו לאלוביץ' ומאלוביץ' למטה, לאילן ישועה ולמערכת, בו בזמן הזה נתניהו מקבל החלטות מאוד מאוד משמעותיות לעשרות שנים קדימה, ולא משנה לצורך העניין, לאותם שנים משמעותיות במיליארדים על בזק, וזה הנקודה, לכן, כשאומרים על השופטים שנותנים מדי יד חופשית, אני חושב שכן, אני חושב שזה מוצדק מתחילתם, אבל אני אומר, לצורך העניין, נניח שז'ק חן או שבועז בן צור יראו שהיו 100 פניות של נתניהו ו-200 פניות של פוליטיקאים אחרים. זה לא משנה, הטענה הבסיסית בכתב האישום זה, אתה קיבלת לשליטתך, זה לא מה היו הכותרות או מה היו התמונות, כמו שאמרת מקודם. אתה, נתניהו, שלטת בכלי תקשורת משמעותי באתר מספר 2 אחרי ויינט בישראל, והשליטה שלך נעשתה דרך הבעלים, בו בזמן שאתה מקבל החלטות על הבעלים.
בדיוק, עכשיו זה בעלים, זה בעל שליטה, וזה בעל שליטה בוואלה, כאשר במקביל הוא בעל שליטה בבזק, והוא בזק, בעל שליטה נכון. דרך בזק ביס, וכמובן כל הקומבינה שאנחנו מדברים נכון. עליה, ויורוקום ואלה ואחד דברים אחרים. אבל
ועוד,
זה גם מצטרף...
ועוד נקודה, כן, רגע, ועוד נקודה להוסיף לך, שזה משהו שגם אני בעצמי פניתי, בוא נעזוב את השוחד, בוא נעזוב את וואלה, אין שוחד ואין וואלה. נתניהו נכנס לתפקיד שר תקשורת בנובמבר 2014, לפני הבחירות של 2015, שהוא מזיז את גלעד ארדן, שבועיים אחרי שגלעד ארדן חותם על הרפורמה של השוק הסיטונאי. מנובמבר 2014 עד יוני 16, משך שנה וחצי, הוא מקבל החלטות על בזק, ואני אומר לך החלטות משמעותיות, אני יודע זה בתיק אחר שלי, שמנהל ייצוגית נגד בזק, ובכל הזמן הזה הוא לא מגלה לאף אחד, הוא מסתיר מהיועץ המשפטי ומכולם, את הניגוד, הוא נמצא בניגוד, היועץ המשפטי מגלה את זה מתי, כשגידי וייץ באוקטובר או נובמבר 15, שנה אחרי, מפרסם את הכתבה המפורסמת שלו, וזה אבא גלון גם פונה אליו, ואז היועץ המשפטי מתחיל לבדוק את זה, וביוני 16, הוא אומר לו, אסור לך לקבל החלטות על בזק, ואז מעבירים את הסמכות להחלטות של בזק, הוא נשאר שר התקשורת, אבל החלטות של בזק עוברות לצחי הנגבי, ואחרי זה הוא בכלל מתפטר מהתפקיד. כל התקופה הזאת, מה שתיארתי לך כרגע, זה עבירת אפרת אמונים פר אקסלנס.
אבל...
אז גם אם הוא לא יורשה משפשוקה, אז בעבירה של אפרת אמונים, הוא לא יכול לברוח.
אני כמובן לא יכול לא להסכים איתך, א', כי אתה בקי בחומר וזה תחום ההתמחות שלך, אבל אני אגיד יותר מזה, אתה אומר, היועץ המשפטי גילה את זה, או בדק את זה, ואז הוא אמר לו, אתה יכול או לא יכול. סליחה, אנחנו יכולים לעשות ככה, אנחנו לא מראים, אנחנו יכולים לעשות ככה עם העין, עם האצבע על העין. מי לא ידע? כולנו ידענו, ואם אנחנו ידענו, גם היועץ המשפטי ידע, והיועץ המשפטי, היועצים המשפטיים של המשרדים הספציפיים ידעו. יותר מזה, התכתובות עם אילן ישועה, וכל השיחות של אילן ישועה עם אלוביץ' ואשתו, עם אלוביץ', עם שאול אלוביץ' ועם איריס אלוביץ', מוכיחות את הלינקג' המאוד מאוד ברור בין מה שהם כותבים או נכנעים לתכתיבים של נתניהו, לקבלת ההחלטות של נתניהו כשר. זאת אומרת, כולם ידעו את הדבר הזה, כולם.
כן, מה שאתה אומר פה זה נקודה, יש לזה נקודה מעניינת בהקשר הזה. עוד פעם, לגבי נתניהו, ההכרעה אם היה שוחד או לא שוחד, היא שאלה משפטית לא פשוטה, ובית המשפט יידרש לה בסוף
הרעיון. תזכיר לי לחזור את זה כשנגיע לניחושים העתידיים, כי שם יש לי מה להגיד, אבל כן.
אבל אני אגיד לך משהו אחר, בגלל שאמרת על אלוביץ', שים לב, בעבירת שוחד, אם אתה מציע שוחד, ואלוביץ' הוא מציע השוחד, העובד ציבור לא צריך להענות להצעה שלך בשביל שתואשם בעבירה. עצם זה שיצאת השוחד, ביצעת עבירת שוחד. עכשיו שים לב, כששאול אלוביץ' מספיק שהוא כותב פעם אחת, והוא כותב את זה עשרות פעמים, אבל כששאול אלוביץ' כותב, ויש עוד פעם, יש לנו פה ראיות בכתב, אנחנו לא צריכים עדים בבית משפט, שהוא כותב, אני חייב לעזור לו,
הוא עוזר הגדול,
לי,
הגדול.
הגדול עוזר לי וזה וזה, שאול אלוביץ' מבחינתו, זה שהוא מנהל את המשפט, אתה שואל אותי, טובי, זה שהוא מנהל את המשפט, זה טעות טקטית מבחינתו.
אני חושב שהוא...
אין לו הגנה להצעת שוחד.
המשפט, לפחות בצד של אלוביץ', אין שום סיבה בעולם שזה יגיע להכרעה. זה נראה לי אידיוטי. אבל זה באמת, נכון. באמת נגיע לזה אחר כך, כי זו דעתי גם לגבי שאר הנאשמים, אבל נניח, הרי יש לנו גם את הסיפור של פילבר, שהחליף מיד את... איך קוראים לו?
אבי ברגר.
אבי ברגר, כן. וזה היה כל כך שקוף, אפשר היה, זאת אומרת, הוא ביטל עבודה בין משרדית שנעשתה שם במשך שנים, בתוך שנייה, והברור למה זה קרה.
בלי להתייעץ, הוא ביטל את זה.
בלי להתייעץ, הברור לגמרי שזה מגיע ישר מהגדול, או לפחות בשליחות, גם אם הוא לא אמר מילה. אנחנו מבינים את זה לגמרי. אוקיי, אז אנחנו עכשיו חוזרים לסיפור הזה של בית המשפט, להערכתי, וזה לדעתי גם נוגע לעתירות אחרות שלך, קריטיות, מהותיות לדמוקרטיה, שהיה לנו שיחה לפני, אתה יודע, כשנכנסתי למסנג'ר, ראיתי שהדיינו לפני, לא יודע מה, שנה אולי, על איזה משהו אחר, ואמרתי שאני נורא מעריך אותך על המאמצים והכל, ואמרת לי, גם אם אני נכשל עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם צריך להמשיך לעשות את זה, כי אמרתי שאני נורא מעריך, כי בגץ כל הזמן עודף את כל העתירות. והסיפור של שבית המשפט שהוא כל כך יודע, רחב לב ורחב ידיים וסבלני, זה לוקח אותי גם להחלטות של בגץ שלא היה מוכן להיות זה, ונדמה לי שגם בית המשפט הזה לא מוכן להיות זה שיגידו עליו, אני הלכתי על הראש של נתניהו. הוא לא, הם אומרים כל הזמן, זה מתחושה כזאת, אנחנו ניתן להם את כל הסעד האפשרי, את כל הסבלנות, לא, שלא נתאפס כמי שרוצים להפיל אותו, שלא נתאפס כמי שרוצים לזרז תהליך ולסגור אותו ולהרשיע אותו. אף פעם לעולם לא יגידו שהיינו מוטים. אתה מרגיש את זה בדיון הזה מול אנשי כסחרה?
תראה, אתה מעלה פה שאלה, אולי בלי להתכוון, אתה מעלה פה שאלה שהיא נוגעת בנקודת המבט שלי, ודרך אגב, לא רק בעתירות, אני אתן לך גם דוגמה לא רק של עתירות, אבל אתה נוגע בנקודת המבט שהיא בשורש, בפילוסופיה של מערכת משפטית בחברה דמוקרטית. מערכת משפטית בחברה דמוקרטית, וזה מתקשר לעניין הזה, אני לא אשאר רק ברמה העיונית, מערכת משפטית בחברה דמוקרטית היא פרדוקס מובנה. למה היא פרדוקס מובנה? מצד אחד היא מערכת שאמורה בעיניים שלי, לדעתי לא רק בעיניים שלי, בעיניים של גדולי משפט הרבה יותר ממני, אם זה אהרון ברק, אם זה שמגר, היא אמורה לגשר בין הרצוי למצוי. היא אמורה לתת איזשהו גשר, היא אמורה לתת איזשהו גשר, כולל דרך פרשנות, כולל דרך התאמה של החוק למציאות שמשתנה, ואף פעם המשפט לא מספיק להדביק את השינויים הטכנולוגיים. אז באופן סכמטי או בהכללה, היא אמורה לגשר בין המצוי לרצוי, בין מה שנמצא בעולם הפיזי ובין איך שהוא צריך להיות. זה מצד אחד. מצד שני, כל מערכת משפטית וחברה דמוקרטית היא גוף שמרן. לא מדבר איתך במובן של שמרנים וליברלים של המשפט האמריקאי או הדומה לו בישראל. הוא גוף שמרן כי הוא גוף שהוא היררכי מאוד. הוא גוף שעובד לפי כללים. הוא גוף שהוא לא יכול לחרוג אלא במקרים מיוחדים מהתקדימים שלו. זאת אומרת, הוא הולך ובונה על תקדימים על תקדימים. לכן, אם אני חוזר לשאלה שלך, לרדת לקרקע המציאות מהפילוסופיה, זה החיים של אם אתה רוצה להילחם בגופים גדולים, אתה רוצה להילחם בתופעות גדולות, זה החיים שלך כמשפטן, זה החיים שלך כעורך דין, זה עבודה סיזיפית, זה ללכת 10 פעמים לבית המשפט, ולהיכשל 9 פעמים, ופעם אחת להצליח, ואולי בשש או בחמש מתוך הפעמים שנכשלת, עשית איזשהו צעד קטן שבעוד 3 או 4 עתירות מישהו יקבל את זה. אני הבנתי את זה מזמן, אני הבנתי את זה לא רק במובן של להבין את זה, אלא במובן של לקבל שזה המציאות, שזה המציאות.
כן, אבל אני כיוונתי למשהו טיפה שונה במובן שלא יגידו עלינו. ואני אקח אותך שנייה אחת לבגץ, ועוד נגיע לבגץ כי יש לך היסטוריה מאוד ענפה שם. שוב, בשליחותנו, אני חייב להגיד את זה, זה באמת קשה להפריז בחשיבות המעשים שלך ושל עוד כמה עותרים סדרתיים, נקרא לזה ככה, כי אנחנו לא יכולים לעשות את הדברים האלה, ואין לנו שום ידע או הבנה איך עושים את זה. אני אחזור לבגץ רק בשביל ההערה הקטנה של להגיד, הם היו, לדעתי, גם אם לא עשו את זה אז וירטואלית או קונספטואלית, היו צריכים לשלוח זר פרחים ענק, משתלה לבנט וללפיד, שהם פטרו אותם מההתעסקות באחד מהעתירות הקריטיות שלך, של המבצרות, ושל האם ראוי שנאשם בפלילים בכלל יהיה ראש ממשלה, כאשר כל שר מחויב בהתפטרות אוטומטית. זאת אומרת, הם לא רצו להכניס את היד לאש הזאת, וראינו את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, ולדעתי זה ניכר בזהירות המופלגת גם של ההרכב בירושלים, של המחוזי עכשיו במשפט הזה. נותנים להם עוד חייה, בהתחלה כולנו צעקנו, אתה יודע, שאנחנו רואים שיש עוד חייה, אז כל החכמים כמוני, קוראים, נו, אמרנו לכם, נו, זה לא ייגמר לעולם, נו, זה יימשך לנצח, ואני אמרתי, לא, באיזשהו שלב תפסתי את זה ואמרתי, שיתנו להם את כל ההנחות שבעולם, רק שלא יהיה מישהו שיגיד שמישהו חיפש אותם אחר כך בדיעבד.
בוא ניקח, לא, אז בוא ניקח דוגמה נגיד שהיא מייצגת, ועוד פעם, גם נוח לי להגיד את זה כי אני נכשלתי, אני אחרי בחירות מספר 1, נדמה לי שאחרי בחירות מספר 1, הגשתי עתירה שלא ניתן להטיל את התפקיד הרכבת הממשלה על נתניהו. עוד פעם, החוק מתעסק בשאלה מתי ראש ממשלה שהוא כבר בתפקיד, צריך להעיף אותו רק אחרי פסק דין חלוט וזה וזה. החוק לא מתעסק בשאלה האם ההחלטה של הנשיא להטיל את הרכבת הממשלה, שים לב, כשהוא מטיל להרכיב ממשלה על מישהו, הוא לא מטיל על ראש ממשלה, הוא מטיל על חבר כנסת.
חבר כנסת של
נתניהו. בדיוק, כשנתניהו מקבל את המנדט, הוא חבר כנסת. אז עכשיו נשאלת השאלה, ובואו ניקח דוגמה קיצונית. נגיד שיש לנו חבר כנסת שהוא אנס ורצח, כן? והוא עדיין חבר כנסת, הוא עוד לא סילקו אותו מהכנסת, והוא כבר הורשע. היה ביום ראשון הרשעה שלו באונס וברצח. זה סביר שהנשיא יטיל עליו ביום שני את התפקיד, כי 61 חברי כנסת אמרו לו, הלכנו בעדו? אני חושב שזה לא סביר, אני הגשתי עתירה בעניין הזה בסיבוב הראשון, העתירה נדחתה על הסף, לא, אפילו לא ביקשו תגובה, היא נדחתה על הסף, וכותב השופט גרוסקו, איזה 5 עמודים בזה, שאני מערבב מין שאינו במינו, שזה שיש, אז עוד לא היה כתב אישום, היה כתב חשדות. עכשיו, אחרי זה כשבא אותו פסק דין של ה-11 שופטים,
11-0,
בדיוק. עכשיו, אז עוד פעם, אני אומר לך, העמדה המשפטית ששחר שלי הייתה, והגשתי את זה כשהיה כתב חשדות, ושילמתי אגרה, וכתבתי עתירה, ועשיתי את הכל. אם אתה שואל אותי אם ההחלטה שלהם היא נכונה והיא מוצדקת משפטית, התשובה שלי היא כן, אני חשבתי אחרת. אבל אני לא יכול לבוא ולהגיד לך שההחלטה הזאת נובעת מפחדנות. עוד פעם, מתוך זה שאני גם לפחות מכיר רק במובן שמופיע בפניהם, לא, אין לי איזשהו היכרות אישית, בפני כל השופטים של ההרכב, הם לא מפחדים, אבל הם בוודאי זהירים, כי זה העבודה שלהם. העבודה שלהם זה להיות זהירים, העבודה
לא
שלהם
חושב,
זה...
אני לא חושב שהמילה היא פחד, בעיניי, כן? אני שוב לא מכיר, אני לא מסתובב במסדרונות, לשמחתי, באמת, לשמחתי, לא מסתובב במסדרונות לא של בית המשפט העליון, ואפילו לא בית משפט לתעבורה, ולא שום דבר מהסוג הזה, לאושרי הגדול. אבל יש פה זהירות מופלגת מפני כל דבר שנוגע במוסדות השלטון. יש פה זהירות, לא יודע, היסטרית, שלא לא כל שכן שמדובר
איתך.
בראש ממשלה, לא כל שכן
איתך.
שמדובר בראש ממשלה שאחריו יש שובל של, של, לא יודע, ביביזם זה מילה גדולה, אבל מין שובל כזה של הסתה ו, והמרדה כמעט, ואלף ואחד דברים מהסוג הזה. הם לא רוצים להיות האיש הרע, באופן מובהק.
זה, אז זה לא ש... א', אני מסכים איתך מבחינת הניתוח של, של התיאור של המצב.
כן.
אני לא מסכים איתך מבחינת מה הם אמורים לעשות, ואת האשמה אני מפנה לעצמנו. לעצמנו. אנחנו מצפים, כן? אנחנו מצפים שבית המשפט העליון יפתור לנו את הבעיות הפוליטיות. הוא לא קיים בשביל זה, והוא לא מסוגל.
אבל שחר, ביקשנו סעד משפטי. משפטי, לא פוליטי.
יפה. אז מבחינה משפטית, הם אומרים, תקפו לך 11 שופטים, כתב לך השופט עמית בצורה מאוד מאוד יפה וציורית.
שחר מחריג ראש ממשלה מהסעיף
הזה. שאם אתה רוצה להיות קורא מונה מים, זה... לא יקבלו אותך לתפקיד, אבל מה לעשות, המחוקק לא זה, אז הם צריכים, אם הקשבת לדיון, הם באו ואמרו, תן לנו במשהו לאחז בו. עכשיו אני אקח אותך למקום אחר, קח את הנושא של הכיבוש ושל השטחים, עזוב את ביבי, קח את הנושא של הכיבוש.
תודה שהבאת אותי לשם.
קח את הנושא של הכיבוש, בית המשפט העליון אפשר, אתה יודע, כל הימנים האלה שאומרים על בית המשפט העליון,
הוא מנציח את הכיבוש.
הוא אפשר, בדיוק, הוא אפשר במשך 50. עכשיו, אל לנו לבוא, זה כמו שבנאום של משה דיין על רועי שנרצח בעזה, אנחנו לא צריכים מהם לצפות שישנו את זה. זה התפקיד שלנו האזרחים. בית המשפט העליון לא יכול לעשות את העבודה שלנו האזרחים, בדברים מסוימים. למשל, בשביל להחליט כן כיבוש, לא כיבוש, זו החלטה הכי מדינית שיש. אני אגיד לך יותר מזה, כל התנחלות שמקימים, הרי בסופו של דבר היא מנציחה את הכיבוש. אז אתה אומר, תשמע, אם אתם אפשרתם את ההתנחלויות, אתם בעצם עודדתם את הימין להמשיך את הכיבוש. יכול להיות זה מאוד נכון, זה לא התפקיד שלהם, הם לא מסוגלים לעשות את זה. אם אתה רוצה שיהיה פה מערכת, משפט, שיהיה לה מעמד ויהיה לה כוח ויהיה לה סמכות, לא רק מבחינה פורמלית, אלא שיהיה אמון במערכת המשפט, הם לא יכולים להתעסק בזה. ואני אגיד לך משהו, הם התעסקו בזה מעט מאוד, אין ספק, אבל קח את פסק דין של לנדאו באלון מורה עם בגין. אז כן, אז הוא בא ואמר, אז בזמנו, אתם לא יכולים לשים התנחלות שאין לה מטרה ביטחונית. עזוב, היום זה מגוחך, אבל כן. אם אתה בא ואומר, בית המשפט העליון לא אמור להציל את הדמוקרטיה בישראל, אלא במצב שהיא כבר על הרצפה. הלכת פנחסי דרעי, כן, בלי להיכנס עכשיו לשיעור שלם של משפט מדלי, הלכת פנחסי דרעי אומרת שאם בן אדם, שבן אדם צריך להתמנות לתפקיד, אז יש שני תנאים, שממנים אותו לתפקיד ציבורי, כולל שר, יש שני תנאים, אחד תנאי כשירות, כלומר אם הוא לא עומד בתנאי הכשירות, לצורך העניין, נגיד ראש הממשלה חייב להיות חבר כנסת, אז אם הוא לא חבר כנסת, הוא יחד ראש הממשלה, אבל אחרי הכשירות יש גם עניין של שיקול דעת של הגוף הממנה, שיקול דעת שאתה יכול לשפוט אותו בכללים של המשפט המנהלי. עכשיו, בהלכת פנחסי דרעי, הצו המוחלט שבית המשפט הוציא, הוא לא צו שאומר לפנחסי או לדרעי, אתם חייבים להתפטר.
ראש הממשלה צריך להתפטר אותם.
בדיוק, זה היה צו לרבין שאומר לו, אם אתה בנסיבות של תו אישום לא מפטר אותם, אתה, רבין, פועל באי סבירות מבחינת המשפט המנהלי. עכשיו, הם שאלו את השאלה הזאת, הם דנו בה הרבה מאוד. הם אמרו בפסק דין של ה-11-0, אוקיי, בוא נניח שהלכת, כמו שאתה אומר, שהלכת פנחסי דרעי לא צריכה לעצור בשר, אלא גם לגבי ראש ממשלה, בוא נשאל את עצמנו מי הגורם שכלפיו אנחנו יכולים לתת צו שאומר, זה לא יהיה סביר ההחלטה שתקבל, ואז הם אומרים, לנשיא, אנחנו לא יכולים לתת צו, כי הנשיא חסין מכל הליך משפטי. לחברי הכנסת, ל-61 חברי הכנסת, אנחנו לא יכולים לתת צו, כי ההחלטה שלהם להגיד לנשיא, אנחנו רוצים את פלוני כראש ממשלה, היא לא החלטה מנהלית, היא החלטה חוקתית, היא החלטה קונסטיטוציונית, והיא בעצם ההחלטה הכי חשובה, כי הם ככה מיישמים את אותות הבחירות. אז לכן הם אומרים, אי אפשר להחיד, זה לא שהם אומרים, הוא פטור מההלכה הזאת. אנחנו לא יכולים, דרך אגב הם מאשררים, יש כאלה שאומרים שההלכה לא חלה, בגלל שהשינוי של החוק. הם אומרים, אנחנו מאשררים את ההלכה הזאת, אבל היא לא יכולה לחול על ראש ממשלה, כי אין גורם, אין גורם שאנחנו יכולים להגיד עליו שזה לא סביר. בגלל הנימוקים שאמרתי
לך. זה התפלפלות, זאת התפלפלות שכאזרח, קשה לי איתה, אני מבין אותה, תשמע, אני למדתי מבוא למשפט, זה ההשכלה המשפטית שלי, אבל אני גם עיתונאי עוד מעט 40 שנה, ואני לא לגמרי בור בדברים האלה, זה ללכת על הפתרון הקל בעיניי, אבל שוב, הסברת ואני מקבל את ההסבר שלך, והוא משפטית, אין לי דרך לתקוף אותו, אבל אני כן אחזור רגע, כי אתה דיברת...
בוא, אני רוצה אותם, אני אומר את זה בתור מישהו שהפסיד, טובי, אני חושב, שחר חושב, הגשתי את זה עתירה, שהנשיא יש לו שיקול דעת, והנשיא צריך להגיד לעצמו, אני על בן אדם שיש לו כתב אישום חמור, לא איזה כתב אישום על תעבורה, לא מטיל תפקיד, ככה אני חושב, אבל הם חשבו אחרת, וההנמקה שלהם, יש לה בסיס משפטי.
אני שוב, אני כאזרח, אני חושב שלהיטפל לנשיא, שזה דמות, ואני לא אומר את זה לגנותך, זאת אומרת, להיטפל במובן הכי זה, כי הוא היחיד שאפשר איכשהו לגשת אליו, כי החלטה של חבר כנסת היא החלטה סוברנית, ואי אפשר לתקוף אותה, וההלכה שהיא תקדימית נוגעת לשרים שראש ממשלה צריך לפטר, נניח לזה, הבנו. אני אבל כן לוקח אותך שני סנטימטר אחורה, כי אמרת פעם אחרי פעם בית המשפט העליון, אבל אני לפחות את הדבר הזה יודע שבית המשפט העליון בשבתו כבגץ, הוא בעצם לאו דווקא רק הערכאת ערעור עליונה, הוא בית משפט גבוה לצדק. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בית משפט גבוה לצדק, אנחנו מדברים על דברים שהם ברמה של חוקי יסוד של שוויון, ושל חופש ביטוי, ושל זכות קניין, ואלה ואחד דברים שלפעמים החוק היבש לא נותן להם פתרון, או לא עונה להם באופן מיטבי, אפרופו הכיבוש, עם הסיפור של הקרקעות הפרטיות ושל הצדקות ביטחוניות כן או לא, והמתווה של הגדר שזז 20,000 פעם בגלל בגץ, וזה יפה שהוא זז, זה טמטום של המדינה שמתעקשת כל פעם להוציא הוצאות מיותרות כשהיא יודעת שזה יזוז. דווקא במקרה הזה של נתניהו, או נתניהו במרכאות, זה יכול להיות מחר מישהו אחר, פה הפונקציה שנקראת גבוה לצדק, ואני שוב אומר צדק, היה צריך לבוא לידי ביטוי יותר מאשר הרכאה טכנית, כי, סליחה, הביטויים שהם מביאים בכל הנימוקים של הדחיות של העתירות שלך ושל אחרים, הם נתפסו לחוק היבש, למשפט, למילה הכתובה, אבל ברור בעליל, גם למגניו של ראש הממשלה, שצדק לא נעשה פה. איפה הפונקציה של בית המשפט הגבוה לצדק?
תשמע, יותר נוח לי לחזור אחורה לעשרות שנים. היה שופט, בעולם המשפט מכירים אותו, בזה לא בשם זוסמן, יואל זוסמן. בתקופה של חיים כהן הוא היה נשיא...
אני מכיר את השם, לא זוכר פרטים, אבל כן.
אז כן, אז הוא אמר, צדק זה לא בבית משפט. אנחנו, אם אנחנו עושים...
על אמבט, יש משפט ויש צדק, שני דברים שונים.
כן, לא, הוא אמר, הוא היה מאוד, הוא היה כזה פורמליסט וזה, אבל היה שופט, אחד השופטים הגדולים שהיו, לא כל כך בעניינים חוקתיים, יותר בעניינים של אזרחים ודברים כאלה. הוא אומר, אם אנחנו פועלים לפי הכללים, אנחנו מצליחים ליישם אותם, דיינו בזה. עכשיו, הוא אומר את זה לא מתוך אני לא רוצה להתעסק עם זה, הוא אומר את זה מתוך סוג של צניעות מסוימת. בוא, הצדק שלך הוא לא הצדק שלי, הצדק שלנו הוא לא הצדק של איזה מישהו אחר. אין מה לעשות.
אז למה מלכתחילה יש דבר כזה שנקרא הרכאה שהיא אקס משפטית, שהיא ליד מערכת המשפט שנקראת בנץ?
היא לא אקס משפטית. זה שכתוב בית משפט גבוה לצדק, בסדר, זה איזשהו תרגום של מונח אנגלי. היא מוסמכת לתת, יש לה סמכות בסעיף 15, נדמה לי, לחוק יסוד השפיטה, יש לה סמכות לתת הוראות ולתת צווים לכל רשות מרשויות המדינה. זה סמכות מבחינה פורמלית, זה סמכות מאוד רחבה, הם יכולים לתת צו לכל פקיד במדינה, מפקיד קטן בעירייה, ועד ראש ממשלה לעשות ככה, או לא, לעשות פעולה או להימנע מלעשות פעולה. אבל כן, ברגע שאתה בא ומבקש מהם, להשפיע באיזושהי צורה על ההרכב של הממשלה, או מי יעמוד בראש הממשלה, זה בעצם בוא, אתה מבקש מהם במובן מסוים לשנות את תוצאות הבחירות. אז אני מבין אותם, אני מבין את העניין הזה.
אני רק אגיד שאני לא מצפה מהם שיגידו לי מי יהיה ראש הממשלה, אני בהחלט מצפה מאיזושהי מערכת שיגידו מי לא יכול להיות ראש ממשלה. יש הבדל, תסכים איתי.
נכון, אני, לא, לא, אני מסכים, אבל...
אגב, אם הוא לא היה בגיר, ואם הוא לא היה eligible מסיבות שונות שהמחוקק קבע, אז הוא לא יכול היה להיות ראש ממשלה.
נכון.
אז אני אומר, זה לא דרישה מופרכת, עובדה שהלכת עם עתירות לבית משפט. זאת אומרת...
אבל בסדר, אני מסכים איתך, ברמה הזה אני מסכים איתך, אבל בוא נעשה דבר פשוט. בסופו של דבר, בית המשפט אמור ליישם את החוקים שאנחנו מקבלים. אני אומר, אנחנו מקבלים כי אנחנו בוחרים את חברי הכנסת והם חוקקים חוקים.
נכון, זה דיסקול גדול.
אז עוד פעם, בסדר, אז אנחנו בתור אזרחים נכשלנו, ואני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים תמיד לבוא בדרישות לעצמנו לפני אחרים. אנחנו כאזרחים נכשלנו, שלא היה חוק שאומר, אם יש בן אדם עם תו אישום חמור של שוחד, הוא לא יהיה יוטל על התפקיד של ראש ממשלה. אם זה היה כתוב בחוק, הבגץ הזה היה נגמר בשתי דקות.
זה לא היה צריך, לא היינו מגיעים לבגץ. זה פשוט היה קורה מעצמו, אין שאלה.
בסדר.
אני אגיד, תראה, אנחנו מדברים על הדברים התיאורטיים האלה, ועכשיו יש שר משפטים חדש עם אג'נדה, והיא מבורכת בעיניי, לא מחביביי, אבל בן אדם בא ומנסה לקדם מהלך של הגבלת קדנציות, של איסור על לתקן את החוק שראש ממשלה לא יוכל להתמנות ראש ממשלה אם הוא נאשם בפלילים או מורשע כמובן וכן הלאה. ואנחנו רואים שלמרות שיש ממשלה חדשה ולמרות שהתמנו ראשי ממשלה אחד חליפי אחד זה, עדיין זה לא מתקדם, כפי שאני מתרשם, לפחות לא ברמה המעשית, כי יש התנגדויות שאני לא מצליח להסביר אותם, אני יכול להסביר אותם פוליטית, אבל זה לא שיחה פוליטית, ואתה אומר, הנה, בחרנו, ויש לנו בעלי תפקידים חדשים, ועדיין לא מתקדמים לשם, זאת אומרת, מה נשאר לאזרחים לעשות עוד?
אתה נוגע פה בבעיה אחרת, אני אמרתי את זה לכמה אנשים בפוליטיקה, או גם כאלה ששקלו להיכנס לפוליטיקה. הבעיה היסודית שלנו, טובי, היא לא אם יש חוק להגבלת קדנציות, או אם יש חוק הזה. הבעיה היסודית שלנו, משם, אם אתה בודק את זה באמת, כל הבעיות שדיברנו עליהן עד עכשיו, נובעות מהעניין הזה. הבעיה היסודית שאין לנו חוקה. זאת הבעיה היסודית. אין למדינת ישראל חוקה. יש אוסף של כמה חוקי יסוד, שהם לא משוריינים, ומה שקורה כתוצאה מזה, ודרך אגב הם גם מזכירים את זה בעתירות האלה, מה שקורה שכל, בגלל שאתה יכול לשנות חוק יסוד ברוב רגיל, בחלק מחוקי היסוד אפילו שהם משוריינים ברוב של 61, אבל 61 זה כל קואליציה, אז כל ממשלה ברגע שהיא נבחרת, היא משנה את החוקה כרצונה.
ראש ממשלה וראש ממשלה חליפי, נו,
כן, נכון.
בשנה וחצי האחרונות.
אבל זאת היא הבעיה, זאת היא הבעיה שאין לנו חוקה, חוקה היא כוללת שני אלמנטים, בגדול, כל החוקה, אחד זה כללי המשחק, איך כללי המשחק בפוליטיקה, שתיים הזכויות של האדם, זכויות של האזרחים, עכשיו, מבחינת כללי המשחק, משנים פה את כללי המשחק, כל שני וחמישי, לפי הנוחות הקואליציונית, ולכן אנחנו נתקלים כל הזמן באותן בעיות.
ולמה אין לנו חוקה? בגלל מגבלות קואליציוניות.
זה כבר שאלה אחרת.
זה סיפור של...
בן גוריון...
של הדתיים ושל הסטטוס קבוע הקלאסי וחזון איש והכל.
נכון, נכון. נדע לך, דרך אגב, בהתחלה, מי שרצה חוקה זה בגין, ומי שהתנגד לחוקה זה בן גוריון. אז היה בדיוק הפוך.
כן, טוב, זה נוח היה פוליטית בשביל לשלוט. זאת אומרת, כל מי שרוצה לשלוט רוצה לשמר את הכללים שמטיבים איתו.
נכון, עכשיו גם, אני אגיד לך יותר מזה, אתה אומר עכשיו על החוקים האלה, אנחנו במשטר פרלמנטרי, מכיוון שגם אם יעשו, נניח שהם יעשו את החוק הזה, ובבחירות הבאות, או בבחירות שלא יכול להיות ראש ממשלה שכבר היה פעמיים, צד אחד של המפה הפוליטית, לא משנה אם זה ימין או שמאל, יקבל 61. אז הוא ישנה את החוק.
ישנה בקלות, ישנה. אנחנו רואים את זה,
כן. זה הבעיה, אין לנו כללי משחק שהם צריכים להיות יציבים, לא שאי אפשר לשנות אותם. המקרה האמריקאי הוא מאוד קלאסי, זה חוקה אולי הכי קשיחה בעולם, היו לה 26 תיקונים, במשך 250 שנה. אז אנחנו לא צריכים חוקה כזאת קשיחה, אבל אצלנו, אצלהם 26 תיקונים ב-250 שנה, אצלנו יש 26 תיקונים לחוקה בכל קדנציה.
כן.
בכל קדנציה.
כן. כן, אין ספק, אין ספק שמבחינה זאת המשטר הפרלמנטרי שלנו ששאוב מהמסורת הבריטית, הרי היינו יכולים לבחור בשיטה האמריקאית או בשיטה הצפון אירופית, והלכנו לאירופה, אבל לקחנו רק את מה ש... רק את הבלגן ולא את הדברים היותר חיוביים. מסורת אין כאן.
לא, יותר מזה, זה בדיוק העניין. באנגליה למשל אין חוקה כתובה, אבל באנגליה יש כללים ויש מסורות שלא לא מפרים אותם, ששומרים עליהם.
בידן, יש דברים שהם אנדן.
נכון, שלא עושים. אז לקחנו את הפורמליות של הצורה הבריטית, אבל במהות אנחנו אוסף של פירי אדם. כולנו, כולנו, דרך אגב. לא, זה לא צד כזה או צד אחר.
כן, אז בשלב הזה אנחנו נעשה הפסקה מתודית קצרה. והנה חזרנו, ואני כן רוצה להחזיר אותך לדיון שאני התחלתי בו לפני, לדעתי יותר מארבע שנים, והטענה שלי הייתה שלא נתפסתי לכל העליהום על מנדלבליט, אני חושב שהוא גם מצא את עצמו כמו בגץ, כמו אחרים, במין no win situation ברמות באמת, גם כי הוא היה שם קודם, גם כי המוסד הזה הלך ואיבד מהעוצמה שלו לאורך השנים, היועץ המשפטי לממשלה וכן הלאה. והטענה שלי שכולם מנהלים את המשפט הזה של נתניהו, את המשפט המולים, ודיברת בהתחלה על זה שבעצם זה משפט של התקשורת במידה רבה מאוד, והטענה שלי שהכל מתכוון או איכשהו הולך בכיוון של בסוף, בגלל קשיים משפטיים וראייתיים, אפרופו סיכור חיובי, האם שוחד או לא שוחד, ובגלל שלא ירצו להגיע למצב של עוד ראש ממשלה לשעבר, ייכנס לכלא ואו לכל מיני דברים כאלה, התזה שלי לכל אורך הדרך היא שנתניהו לא יושב, לא דקה ולא שעה, וראיתי שזה עכשיו, זה הצעת חוק משונה מאוד על זה שאפשר להמיר אפילו שנת מאסר במאסר על תנאי אוטומטית, אמיר אורן פרסם את זה לפני איזה שבועיים, אני לא יודע מי כתב את התזכיר הזה, לא יודע, ימצאו את הדרך, השוחד, אני חושב, בסופו של דבר, דעתי הפרטית לגמרי, ירד בשביל שאפשר יהיה איכשהו לקמבן איזושהי עסקה, וגם בגלל שאף אחד גם לא רוצה לראות את נוני מוזס בכלא, זאת אומרת, הוא גם חזק מדי בשביל כל הדברים האלה. איך אתה רואה את ההשתלשלות? זאת אומרת, אם אפשר להיות קצת עתידניים, אני יודע שאתה משפטן ואתה מסתכל על מה שיש כרגע, אבל באמת אנחנו עכשיו בשיחה חופשית, היא לא שיחה מחייבת ברמה המשפטית. מעניין איך אתה רואה את זה.
אז אני אומר עוד פעם, לגבי העבירת שוחד, היא בוודאי לא קליר קאט, היא בוודאי מאוד, יש הרבה קשיים להוכיח אותה, והיא עבירה תקדימית בעניין הזה. אני כן חושב, ואני אומר עוד פעם, במקרה הזה לפי דעתי אפילו אין לנתניהו כמעט הגנה, שהוא יורשע בעבירה של מרמה והפרת אמונים, בזה שהוא קיבל החלטות על בזק, בזמן שהוא חבר אישי של אלוביץ', בלי קשר לוואלה, חבר אישי שנפגש איתו, עכשיו תראה, זה אומנם עבירה של הפרת אמונים, לא עבירה חמורה כמו שוחד, אבל זה עבירה של
שלוש שנים. אבל כולם ישבו בכלא על זה.
ועכשיו, ויותר מזה, שים לב, בעבירת הפרת אמונים, מה היסוד של הפרת אמונים בעצם בהיבט הזה? זה שאתה מקבל החלטה על מישהו שהוא קרוב לך. אתה אפילו יכול לקבל את ההחלטה הנכונה, נגיד שאתה פקיד עירייה, ואתה מאשר תוכנית בנייה לדוד שלך. אז גם אם אישרת תוכנית שמותר וכולי וכולי, ברגע שאתה מקבל
ניגוד,
החלטה...
ניגוד, עניינים, זה לא סתם מילים.
בדיוק, נכון, בדיוק. נכון. עכשיו, החומרה של העבירה נובעת גם מהמעמד של הפקיד, של עובד הציבור שקיבל את ההחלטה. ובמקרה הזה, כשאנחנו מדברים על שר תקשורת,
עובד הציבור
כאילו
מספר אחד. לא, בכיר, אפילו בדיוק. ראש ממשלה. זה של שר
כן,
תקשורת אבל... זה רק סיידווי.
כן, אבל הוא קיבל את ההחלטות בקשירות שלו כן, כשר תקשורת, כן. אבל אני אומר, גם אם הוא יורשע בהפרת אמונים, ובהפרת אמונים לדעתי זה הרבה יותר קל מאשר בשוחד, זה עבירה שהוא יקבל עליה מאסר, זה לא עבירה שתיגמר לא. בתנאי.
אני מסכים, אני מסכים שוב, אני לא יכול להתווכח עם תקדימים ועם פסיקות משפטיות, הטענה שלי שאיכשהו, לא יודע, יקבנו את זה, אני לא רואה את נתניהו הולך לכלא, אבל זה ברמה מאוד אישית, יכול להיות שזה יהיה בגלל נסיבות בריאות, לא יודע מה.
היה אני... לנו, בוא, טובי, היה לנו נשיא שנכנס לכלא, היה לנו ראש ממשלה לשעבר
בגלל זה.
אז זה כבר, אתה יודע, זה כבר נהיה, מה שנהיה, זה נהיה נורמה.
תראה, יכול להיות מאוד שמה שיקלקל קצת את התזה שלי, זה שהוא באמת הולך ומאבד מכוחו as we speak, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על, כן. על התמונות ועל ההוויה שלו כרגע, והיא הולכת ונמוגה בעיניי, ויכול להיות שזה מה ש... אגב, יכול להיות שזה מה שגם יזרז אותו לעשות עסקה, כי מנדלבליט גם אמור להתחלף בעוד כמה חודשים, וכבר יש פרקליט מדינה חדש, ויש שר משפטים חדש, הם לא בדיוק אוהדיו. אבל אוקיי, אז אתה אומר שיהיה לו קשה להתחמק מעונש בנסיבות כפי שאתה רואה אותם כרגע. מעונש משמעותי.
על עבירה, מעונש...
אם אנחנו שמים בצד את השוחד כרגע.
של מאסר בפועל, על הפרת אמונים, בהחלט. ואני חושב, אותו דבר דרך אגב, אני חושב על נוני מוזס, אתה יודע, בינתיים במשפט עוד לא נגענו בנוני מוזס.
כן, לא, אז אני בדיוק שם רציתי לעבור.
בתיק 4,000, בוא אני אגיד לך בהקשר הזה.
כן.
החשיבות של המשפט על התקשורת, מה שהתחלנו לדבר, שזה גם משפט של התקשורת הישראלית, החשיבות של המשפט הזה, שגם נוני מוזס יורשה, היא לא פחות ואולי אפילו יותר מאשר נתניהו. אולי אפילו יותר, נתניהו היה פה 10 שנים, 12 שנה ראש ממשלה, עשה את הדברים האיומים בעיניי שלו, השחית את המערכת. נוני מוזס זה בן אדם שמשחית את התקשורת בישראל כבר 20 או 30 שנה. עם הרשימות השחורות והלבנות שלו,
אני הייתי, מתחרה, כן. אני עבדתי במעריב בשנים של נמרודי, ובקרבות העקובים מדם, ומי ששילם את המחיר היה כמובן נמרודי, ולא מוזס. אני תמיד מכיר את הדברים האלה יותר מדי טוב. אז באמת רציתי לקחת אותנו לסיפור הזה של התקשורת. הרי כמעט כל מה שיש פה היום הוא ביתה בנורמות. כמעט כל נורמה אפשרית של עיתונות חופשית, של עיתונות בלתי תלויה, של אכיפה בסיסית של כללים ורגולציה ותנאי רישיון ותנאי זיכיון שכתובים, זה לא שהם לא כתובים. הרי כל הערוצים שמשדרים היום, ערוץ 10, ערוץ 13, איך שקוראים להם, ערוץ 12, התאגיד אולי הוא הצדיק היחיד איכשהו שנשאר שם, זה לא שהמחוקק זלזל ולא כתב את כל הכללים. העניין הוא שאין שום אכיפה. הם עושים מה שהם רוצים. כמו שאמרנו כמה פעמים בשיחות פה בפודקאסט, והתחלנו, נדמה לי שממש זרקת את זה בתחילת השיחה, אין תקשורת, יש בידור. יש בידור, הכל הוא בידור. וכשאני מסתכל על טובת הציבור, ועל זכות הציבור לדעת, ועל דברים שהם, אתה יודע, חיים ומוות, מלחמה, שלום, כיבוש, לא כיבוש, נשארנו חשופים, איך חוזרים לנורמליות בסיפור הזה?
נכון, תשמע, א', זה בעיה משמעותית, שהיא דרך אגב, היא בעיה לא רק בישראל, אם אתה לוקח את פוקס בארצות הברית, אנחנו חיים בעשורים האחרונים, 20, 30 שנה, משהו כזה, בעולם שחלק לא מעט מהדמוקרטיות, לא כולם, אבל חלק לא מעט מהדמוקרטיות המערביות, הם דמוקרטיות עם מאפיינים פופוליסטיים, והתקשורת היא חלק מהעניין הזה, אתה יודע, זה אפילו שאלה שאני שואל את עצמי, לא שיש לי איזה תשובה, אני לא יודע להגיד לך אם התקשורת נהייתה כזאת בגלל שהפוליטיקה נהייתה פופוליסטית, או בגלל שהתקשורת נהייתה פופוליסטית, היא השפיעה על הפוליטיקה להיות גם פופוליסטית, זה יכול להיות שהתשובה הנכונה זה שזה השפעה דו-כיוונית, זה משפיע על זה וזה משפיע על זה, אז כן, ברגע שהפוליטיקה שלנו היא פוליטיקה של נתניהו, של תדמית ושל הצגות ושל הניסה למדינה הזאת ואני אביא את הבחורה הזאת מרוסיה, כי מה שמעניין זה רק איך יראו אותי בטלוויזיה, זה הפוליטיקה, או טראמפ עם כל הדברים האלה, אז בצד השני התקשורת משתפת עם זה פעולה, נכנעת לזה, לא עושה את העבודה שלה כמו שכל אחד מצפה, לא רק אני ואתה, שהיא תעשה, שהיא תבקר את השלטון, שהיא תהיה רצינית, שהיא תהיה יסודית, שהיא תנתח את הדברים, שהיא תהיה רצינית, אז זאת השאלה של השופרות או הביביסטים, שהיא תהיה רצינית, שבה כשאתה מראיין מישהו, אתה יודע, אני מכין חקירה נגדית בהליך משפטי, אז אני יכול לשבת שבוע שלם על, על, על להכין 30-40 שאלות, פה כשבא מישהו לראיין, ראש ממשלה או איזה שר, אף עיתונאי לא חושב אפילו שהוא צריך להתכונן, להביא איזה מידע, מתי אתה ראית פעם אחרונה, ובהיבט הזה למשל, בארצות הברית, שיש לנו, יש לנו המון ביקורת עליה, התקשורת, אני לא מדבר לך על פוקס, אבל חלק משמעותי מהתקשורת, גם המשודרת, היא תקשורת רצינית, כשאתה מסתכל על שידורים, אתה רואה שהם אוספים נתונים, שהם מראיינים איזה חבר קונגרס, הם בודקים איך הוא הצביע, מה הוא הצביע, איזה דברים הוא כן הצביע, איזה דברים הוא לא הצביע. מתי ראית פה פעם אחרונה שמראיינים איזה פוליטיקאי, התקשורת הישראלית, וזה במיוחד בולט במערכות בחירות, התקשורת הישראלית משדרת לך סוג של מי אמר למי מה. זהו, זהו, על זה היא מתעסקת.
הוא אמר על זה ככה, יותר גרוע מזה, שחר, גרוע מזה. א', נתחיל בזה של לא יודעים מה לשאול או לא שואלים.
לא לומדים, לא לומדים את המידע.
עזוב, אני אקח אותך עוד קדימה. עוד אחורה אם אתה רוצה. בריפינגס, כן? יש הרי את המוסד הזה של בריפרום בבית הלבן. במקרה ניכרתי בו פעם, אבל זה פחות חשוב. הסיפור הזה של פוליטיקאים שבאים לסו קוד מסיבת עיתונאים ולא מאפשרים בכלל לשאול שאלות. עכשיו, למה, איזה עיתונאי נורמלי הולך למקום שבו אתה יכול לשים מיקרופון וללחוץ על כפתור אוטומטי בשלט רחוק? ואם אתה רוצה לשדר את זה, אם לא רוצה, שלא דבר על השידורים הישירים של כל ההצהרות בתקופת הקורונה ובמלחמות והכל. עכשיו, מילא אם נניח היה דובר צהל לא יודע מה, במלחמות גדולות, שיש הודעה דובר צהל, אז כולם קפצו לדום והכל. אבל פה אנחנו מדברים על ימי שלום, שלום, אוקיי. על ימים כתיקונם, ימים רגילים, שבהם יש החלטות שהריבון מקבל, והוא לא מסביר אותם. הוא פשוט לא מסביר אותם. ואין מי שישאל. אתה, הצגתי אותך קודם כשליח ציבור לעניינים משפטיים בשמנו. העיתונות, שאני כבר לא חלק ממנה, אולי, וגם בזה אולי נדבר כמה מילים, חוץ מאשר נניח בעיתונות החדשה שלי, שהיא עיתונות רשתית, שהיא עיתונות עצמאית, שהיא עיתונות, מה שאנחנו עושים כרגע, פודקאסטית כלשהי, העיתונות המשולמת, הממוסדת, זאת שאנחנו בדרך כמעט ישירה אפילו, מממנים, אם בתאגיד שזה דרך המיסים, ואם בערוצים המסחרים שזה דרך הפרסום, והכסף שאנחנו שומעים ל-YES או ל-OT, או מה שזה לא יהיה, הם לא ממלאים את התפקיד, הם לא שואלים שאלות, הם לא שואלים שאלות, לא מדבר על תחקירים, לא מדבר על צוללות, לא מדבר על השחיתויות, מדבר על לשאול שאלה, למה עכשיו מתחילים את הלימודים בראשון בספטמבר ולא בראשון באוקטובר, למה יש סגר או אין סגר, למה, מה, תשובות הכי פשוטות.
אבל הנה, אני אגיד לך, טובי, זה נובע בחלקו ממה שאמרתי לך מקודם על החוקה, ואני אסביר לך גם למה. 80, בערך 80%, 70%, אני לא ספרתי, אתה יכול לספור, מחברי הכנסת, הם לא חייבים לך ולי שום דבר. אין דמוקרטיזציה במפלגות, המצביעים של המפלגה לא בוחרים אותם, כמה שאתה יכול לדבר, ואפשר לדבר על השחיתות המובנית בפוליטיקה האמריקאית, חבר הקונגרס יודע שהוא צריך להיבחר על ידי המצביעים של המדינה שלו. חברים במפלגה של יאיר לפיד, של גדעון סער, של ליברמן, הם חייבים לי ולך משהו, או למצביעים שלהם, שום דבר הם לא חייבים, הם חייבים רק לראש המפלגה שלו. ברגע שחברי הכנסת, ועוד פעם זה עניין של חוקה, אם הייתה חוקה שקובעת כלי המשחק ואומרת, מפלגה חייבת להיות דמוקרטית, זה היה משחק אחר. ברגע שחבר...
מה היית עושה עם החרדים?
גם,
מה היית עושה עם החרדים?
גם, חייבים
להיות דמוקרטית. אז לא היו מפלגות חרדיות, כי הם חוסמים 50% מהאוכלוסייה להתמודד לכנסת.
הם לא בטוח, הם לא בטוח, גם על זה הייתה עתירה לבגץ, והם נאלצו לשנות את התקנון שלהם. אז נכון שאין
חברת כנסת חרדית?
לא, נכון, אבל בוא, זה מה שדיברנו בהתחלה, זה העבודה הסיזיפית.
בין הרצוי למצוי.
כן, אז זה לוקח זמן. אז אכן אני אומר, אם היה איזושהי חובה של החברי כנסת כלפינו, אז הם גם היו צריכים לבוא ולענות לך את שאלות, כי הם חייבים לך. אבל היום הם לא חייבים לך. חבר כנסת במפלגת יש עתיד, יעשה בכנסת מה שיגיד לו יאיר לפיד, אז למה שהוא יחייב לי או לך, או למצביעים שלו? משם המתחילה הבעיה.
זה גם לא שונה, נכון, אבל זה גם לא שונה במפלגות שיש בהן פריימריז, כי הפריימריז עדיין זה גופים מאוד מאוד קטנים שבוחרים, זאת אומרת, גם אם זה פריימריז פתוחים של 80 או 100 אלף איש, זה עדיין, הבוחרים בפועל זה שליש או רבע מזה.
נכון, אבל
לא לדבר על מרכזי מפלגות שזה כמה אלפים בודדים.
נכון, אבל אני אתן לך פתרון פשוט שאפשר לעשות אותו, ויש מדינות שעושות את זה. אתה מצביע בבחירות לכנסת גם עבור המפלגה, ואתה גם מדרג את המועמדים של המפלגה שבחרת.
טוב, יש גם בחירות אזוריות, כל... יש יותר משיטה אחת.
בחירות אזוריות, נכון, כן, נכון.
טוב, הבעיה
נכון.
שאנחנו קטנים מדי, זה לא כך פשוט. איזה אזורים תחלק את זה פה? זה קצת מסובך.
אנחנו מדברים על טכניקה. הטכניקה, כן. כמו שאתה אומר, יש כמה.
מה שנקרא, הטכנולוגיה מה... קיימת.
לא, השאלה מה העיקרון המנחה. אם אני אומר לך עכשיו, הרי זה כל הרעיון, הרי מה כל הרעיון הגדול של החוקה האמריקאית? זה מה שרולס מדבר על מסך הבערות. זה ישבו אנשים ואמרו, אנחנו עכשיו קובעים כללי משחק ל-200 שנה קדימה, אנחנו לא פותרים את הבעיה שלנו. אז אם אני אגיד, אשאל אותך, אני אשאל כל בן אדם סביר, מה היית רוצה שיהיה מבחינת מערכות בחירות או שיטת בחירות של חברי כנסת ומפלגות? כל אחד היה אומר לך, תמצא לי שיטה שהעיקרון העליון הוא, שהאזרחים בוחרים לא רק את המפלגה, אלא גם מי יהיה בתוך המפלגה. זה העיקרון, זה הכי פשוט.
ומי שצריך לשנות את הכללים האלה, זה אלה שכבר נמצאים היום, והם לא ישנו את זה, כי הם לא יבטרו על הכוח שלהם.
נכון, חזרנו לבעיה היסודית.
חזרנו לבעיה היסודית. אנחנו לא נפתור את כל הבעיה, אני כבר אומר לך, זה פרק אחד, אנחנו בטח עוד ניפגש, אבל אני כן רוצה לסיים במשהו.
חשוב להבין את הנקודה הזאת. כי אנחנו הרבה פעמים עסוקים, אתה יודע, בזבל של היום-יום, אבל אם יש פתרון, ודרך אגב, מה שאני אומר, אנחנו לא נצליח, בן גוריון לא נצליח לעשות חוקה, גם אנחנו כנראה לא נצליח, או איזשהו מנהיג כזה או אחר לא נצליח לעשות חוקה, אבל אתה יכול לעשות שניים, שלושה שינויים, כמו אחד השינויים המשמעותיים זה דמוקרטיזציה של המפלגות, אז לא תעשה חוקה שלמה, אבל תעשה כמה שינויים בכיוון נכון, תחזק את מעמד הכנסת, הכנסת היום היא הסקופה נדרסת של הממשלה, תחזק את המעמד של הכנסת, תקבע דמוקרטיזציה במפלגות, אתה כבר עושה שיפור משמעותי.
אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שמתוך הניסיון שלי כעיתונאי וכמשקיף על המערכת הפוליטית כבר הרבה שנים, אני מאוד סקפטי לגבי היכולת של, לא יודע אפילו מי יכול לקחת את זה לשם, זאת אומרת, אני לא רואה שום מערכת שיכולה לכפות על הפוליטיקאים להיות מישהו שהם לא, או מי שהם שהם לא. זאת אומרת, נכון. הרי בשביל שדבר כזה יקרה, אותם פוליטיקאים, כמו שאמרנו לפני רגע, שמחליטים את ההחלטות לטובתם כרגע, הם לא יעשו, הם לא יעלו על דעתם לחוקק איזה משהו שיפחית מהכוח האבסולוטי שיש להם בדרך שזה עובד היום. אבל, נכון. אבל אני נניח לעניין הזה, שוב, לא ננצח הכל, אני כן רוצה לסיים איתך במשהו שהוא נעים לי יותר, שאני חלק ממנו, שזה העיתונות המתחדשת, נקרא לזה ככה, חדשה. עכשיו, אני דוגמה קטנה, והיא לא הכי חשובה בעולם, ואני לא יודעת כמה היא משפיעה, אולי תתחיל להשפיע, אבל אני ראיתי בארצות הברית, אני התחלתי להתמכר לקטע הזה של פודקאסטים, בעוונותיי דרך ההזנה לדברים כאלה שנעשו בארצות הברית, שם כמובן השוק הוא אחר לגמרי, דיברנו על הפוליטיקה שלהם ועל החוקה שלהם וגם, וכמובן על התקשורת שלהם, ורואים שם מעבר מסיבי מעיתונות ממוסדת, מתקשורת רחבה, טלוויזיונית, ממה שקוראים פוש לפול, זאת אומרת אם אני מסתכל היום תופעת הפודקאסטים, תופעת הטלוויזיות העצמאיות, תופעת ההפקות, תופעת נטפליקס, תופעת כל הדברים האלה שמחלישים את הכוח של הגופים המסורתיים ומחזקים את כוחות שבאים מלמטה, ובמובן הזה אני מרגיש, באתי מהמכנה המשותף הרחב, הייתי בעיתון יומי גדול ושם עדיין אתה יודע, כאילו ההשפעה הגדולה היא בערוצים המרכזיים, בעיתונים המרכזיים, נוני מוזס, תשובה, כמו ערוצים 12, 13, התאגיד וכו', לאט לאט אני מרגיש, תגידי אתה מהצד שלך איך זה נראה, שיכול להיות מאוד שהשינוי יבוא מלמטה, מהעשייה העצמאית יותר, שהיא לא דווקא מסחרית, אני מקווה שיום אחד אפשר להתפרנס מזה גם ברמה סבירה. נראה לך שזה משהו שיכול לשנות סדרי עולם, סדרי מקום?
תראה, קודם כל, אם אתה שואל אותם, אני לא מומחה לתקשורת, אבל אני קורא מאמרים.
אזרח שמחובר.
כן, לא. אז אתה שואל שאלה, אנחנו באמצע המהפכה, או אנחנו באמצע שכל הכלים נזרקו והם עוד לא הסתדרו מחדש. נכון. התקשורת הממוסדת ב-10-20 שנה האחרונות נמצאת במשבר משמעותי. המקור שלו אולי, דיברנו על זה לפני זה, על הפופוליזם וזה, אבל המקור שלו הוא גם של האינטרנט ושל הרשתות החברתיות. נקרא לזה בעיקר, בדיוק, נקרא לזה בעיקר פייסבוק. תבין, פייסבוק לקחו מבחינת היקפי הפרסום, פייסבוק לקחו משהו כמו 60-70% מהעיתונות הממוסדת, מה שאנחנו קוראים. זאת אומרת,
פייסבוק וגוגל.
וגוגל, בדיוק. אז יש פה, אנחנו באמצע המהפכה, וכל הכלים, כל העיתונות הממוסדת, כולל עיתונים כמו הארץ או ניו יורק טיימס וכאלה, הם נמצאים באמצע המהפכה. להגיד מה יקרה, זה קצת, אתה יודע, אנחנו נמצאים ממש באמצע הגל, הגל עוד לא עבר. אבל יש חשיבות לכל מיני דברים, מעבר נגיד לפודקאסטים, יש היום, גם בישראל, הרבה אתרי חדשות עצמאים נקרא להם, הטלוויזיה...
דמוקרטי-טיווי.
דמוקרט טבעי, המקום הכי חם בגיהנום, זמן ישראל, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, זה דברים שתופסים, הם תופסים, אבל עוד פעם, השאלה עד כמה הם תופסים, גם אין להם הרבה יכולת כלכלית, הרי
הבעיה
קטנים.
היא הכסף, הבעיה היא
נכון?
ההון. השאלה, נכון. השאלה, וזה מודל שכבר דיברתי בפרקים שאני, שכבר עשיתי ואני עוד יעשה, וזה משהו שאני מתלבט בו כבר הרבה מאוד, שאני גם אני ניסיתי להקים עיתון עצמאי לפני עשור, ומה שעצר במידה רבה, אני רואה את זה גם בהתלבטות של הגורמים שאתה הזכרת פה, זמן ישראל והמקום הכי חם וכל השאר, גם דמוקרטי טבעי, זה שאין עיתונות אמיתית, שיש לה כוח אמיתי בלי הון אמיתי. נורא, נכון. נורא קשה, אתה צריך הגנה משפטית, משהו שאתה מבין בו מצוין. אגב, סתם באמת, ואני אומר את זה מדי פעם, חבר'ה אלה שזורקים באוויר, ויאיר נתניהו, אוקיי, זו דוגמה אחרונה, שחושבים שאפשר להגיד כל דבר על כל אחד, בכל צורה שהיא, כי בא לי להגיד, או כי שמעתי, או כי מישהו כתב, ואתה תהיה מוגן, סליחה, תתייעצו עם אנשים שקצת בקיאים בזה, לאו דווקא שחר שצריך אחר כך להגן עליהם בית המשפט, או יוסי כהן שלא נדע, אלא כאלה שיודעים מה זה לשון הרע, ויודעים מה זה בדיקת עובדות, ויודעים מה זה לפרסם משהו, שאתה רק יודע שיש לך אסמכתאות לגביו, ולא כמישהו, כי איש אחד אמר, מה שנקרא, אותו א', 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 איש אחד אמר, לא יגן עליך. לא יגן עליך, וגם אם פורסם בכותרת ראשית ידיעות אחרונות, וזה היה שקר ודיבה, אם תצטט את זה, יש סיכוי לא רע בכלל שתשלם על זה. זה לא משנה בכלל.
אבל זה גם חלק מהבעיות שיצרו הרשתות החברתיות, כמו שאתה אומר, אנשים מקבלים, קח את פייסבוק למשל, אנשים מקבלים, חלק גדול מהאנשים מקבלים את המידע שלהם, דרך פייסבוק, הם לא נכנסים לעיתון, עיתון שנותן להם מידע אמין, הם לא קוראים אותו, הם לא הולכים לקרוא את המאמרים שאחרי מה שמדווחים אליהם בעיתון.
אין בפייסבוק אומבוצמן, ואין יועץ משפטי שבודק את הפוסטים של כל מיני אנשים שמפרסמים דברים מפרחים לחלוטין. אגב, גם כשמאירים להם כבר וגם כשחושפים אותם, הם לא ממש יכולים למנוע את ההפצה וההצפה. כי הם יכולים להגיד, לדרוש ממישהו שימחק את המקור, אבל כל מי שכבר צילם מסכים ושיתף ושיתף ושיתף, לך תעצור מים כשהם זורמים, זה לא יעזור, זה לא יעבוד. טוב, נו, תשמע, קודם כל, אני משתדל לשמור על מסגרת ששעה, ולדעתי אנחנו סדר גודל כזה, עוד יהיה לי קצת עריכה, אבל אני מקווה שנהנית כמו שאני נהניתי, זה שיחה שהייתה חשובה לי, וסימנתי אותך כמישהו שאני בפירוש רוצה לדבר איתו, וזו לא תהיה הפעם האחרונה, אני מקווה, לפחות מהצד שלי.
בשמחה, כן.
זהו, ובאמת, לפני שנגיד שנה טובה והכל, זה באמת הזדמנות, שוב, לא רוצה להישמע פלצני מדי, אבל באמת, אני חושב שהרבה מאוד אזרחים צריכים להודות למעט מאוד אנשים שהם שליחי ציבור אמיתיים שלהם. זאת אומרת, אני לא רואה, לא כל דבר מצליח, כמו שאתה אומר, 1 ל-10, 1 ל-100, אני לא יודע כמה, אבל אם אף אחד לא ייצג אותנו ולא ינסה לייצג אותנו בדברים שאנחנו מרגישים שהם לא צודקים או לא נכונים, אז באמת אין לנו שום סיכוי. אז אתם נותנים לנו, אתה וכמה מחבריך שעותרים וטוענים ומתראיינים ומשוחחים, אם זה בפודקאסט ואם זה בבגץ, זה לא משנה כרגע, זה מעודד. זה מעודד, זה לא מובן מאליו בכלל. אז באמת תודה.
תודה.
בכיף, תודה שהסכמת לפנות לי שעה יקרה משלך, ומה אני אגיד, שיהיה לנו קצת שנה קצת יותר טובה, אולי, אני יודע, אולי יש איזשהו אור בקצה המנהרה.
תהיה שנה טובה, אני קורא אותך הרבה פעמים, גם במאמרים וגם בטוויטר, תהיה יותר אופטימי.
אתה תקלקל את התדמית שלי עכשיו.
תהיה יותר אופטימי.
אנשים אמרו לי, הפודקאסט של הנביא הזעם הזה.
לא, זה בסדר, אני אומר, לעלות נקודות ולעלות בעיות, בוא, זה סבבה, זה בדיוק מה שאני עושה. אבל בסוף, תהיה יותר אופטימי.
שנה טובה, ביי.